אמר הדיבור המתחיל מן המיצר קראתי שנאמר בראש השנה תפשין חבב. זה גומר בתהילים ריקופית מן המיצר קראתי כענני במרחב כה. מכירים את הפסוק הזה מתהילים? אנחנו יודעים שהפסוק הזה יש לו שייכות לתקיעת שופר. אנחנו אומרים את הפסוק הזה לפני תקיעת שופר, במחזור מופיע.
אפשר להפעיל את עוד
מתקן? לא הצלחתי. גם העניין של צורת השופר עצמו, יש לו את הרמז לפסוק, כי השופר, התקיעה שלו היא מתוך הפה הצר שלו, והכל יוצא מתוך החלק הרחב שלו. זה גם קשור לביטוי מן המיצר קראתי, ובמרחב ענני. הוא מדייק בזה, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, בדיבור המתחיל, מן המיצר דשנת תש"ט, רבי הקודם במאמר דיבור מתחיל דומה שנת תש"ט, אז הוא שואל שם השאלה. צריך להבין אומרו לשון קראתי. שואל שאלה, למה הפסוק מבטא מן המיצר קראתי? לכאורה, מה הבעיה? המילה קראתי מילה מדי פרווה כזה. אם מדובר באדם שהוא נמצא במיצר, זה לא רק קורא, הוא זועק, הוא צועק. כשאני אומר קורא, זה ביטוי קצת יותר רך. אני שואל את זה, צריך להבין אומרו לשון קראתי, שכמו אדם הקורא לחברו, שהוא קריאה בלבד. המילה קורא זה מילה רכה, אדם שקורא לחבר שלו, מדבר איתו. אדם שקורא לחברו, זה לא מבטא שמי שקורא נמצא באיזה לחץ או באיזה מתח. הוא קורא לו בצורה מאוד מאוד פשוטה. ומה כאן בפסוק? זה לכאורה, כיוון שמקדים לומר מן המיצר, דוד המלך בתהילים, כתוב מן המיצר קראתי, זאת אומרת, הקריאה באה מתוך מקום של מיצר. אבל אלה מימר מן המיצר שבעתי, צעקתי או זעקתי. אדם שנמצא במיצר, אז הצורת הפנייה שלו לא באה בכזו פשטות, היא באה מעוצמה הרבה יותר חזקה. על דרך מה שכתוב, כמו לדוגמה הפסוק שאומר בפסוק אחר, ויצעקו אליו, ותל שעוותם. שם מה שהפסוק אומר ויצעקו, אז גם פה היה צריך להיות כתוב מן המיצר צעקתי. בפרט שפסוק זה הוא מהפסוקים שאומרים בראש השנה קודם תקיעת שופר. זאת אומרת, הפסוק הזה בא אחרי רצף שלם של הכנה של חודש אלול, של אחרי הכנה על ידי כללות העבודה בחודש אלול, כולל גם ימי הסליחות, כולל ערב ראש השנה, לערב ראש השנה, עד לבוקר דור ראש השנה לפני תקיעת שופר. זאת אומרת, מדובר ביהודי שעושה הכנות נפשיות וכלליות להגיע למצב הזה של תקיעת שופר. וכשהוא הגיע כבר לרגע הזה של תקיעת שופר, אז הוא, כמו שאומרים, כל ההכנה שלו מתנקזת לאותו רגע שהוא רוצה לפעול את כל העניין. לתקיעת שופר. ואם כן, איך ייתכן שלאחרי הקדמת העבודה לזו, איך זה יכול להיות? שזה ההכנה של כל העבודה שהייתה במהלך כל חודש אלול וכו', תהיה עבודתו באמירת הפסוקים קודם תקיעת שופר, באופן של קריאה בלבד, אחרי כל זה אתה רק קראתי, יכול להיות הרבה יותר עוצמתי מאשר הביטוי הרך והפשוט קראת. יש להוסיף ולדייק בזה גם לאידך גיסא. עכשיו אפשר להוסיף דיוק, זה דיוק שהרבי הקודם שואל במאמר שלו בשנת תש"ט. אפשר לשאול עכשיו שאלה הפוכה. בואו ניקח עכשיו שאלה הפוכה, ניקח את ה... כל השאלה הזו נבנתה שראיתי את המילה מן המצער. זאת אומרת, הנחת היסוד, אני מבין שפה האדם נמצא במצב של מצער, ואז השאלה היא למה רק קראתי. בואו ניקח עכשיו את המצב ההפוך, את השאלה ההפוכה. אם מדובר באחד שרק קראתי, אולי באמת למה קראתי? כי הוא כבר עבר את כל חודש אלול, והוא כבר עבר את ימי הסליחות, הוא עבר את כל הרשימה שהבאנו קודם. אז הוא כבר פעל, הוא מרגיש שכבר הוא פעל את הישועה, והוא כבר נמצא שלושת רבעי אחרי שהוא סידר את כל העניין, ולכן קראתי. אולי אם נלך לקצה הזה, אז השאלה תהיה על המילה מן המיצר. אז אם כך אתה לא נמצא במצב של מיצר, אם אתה מסתכל על ההכנה של כל התקופה הקודמת, אז אתה כבר במרחב עכשיו, אתה רק רוצה להגיע לרמה יותר גבוהה. אז אחד מהשתיים, אם אני לוקח את המיצר, אז למה קראתי? ואם קראתי, אז למה מן המיצר? זה השאלה הפוכה. יש להוסיף ולדייק בזה גם לאידך גיסא. אפשר גם לשאול את השאלה בצורה הפוכה. מה הוא אומרו מן המיצר? למה אתה מתאר את מצבו של היהודי שהוא נמצא במצב של מיצר? די לכאורה, אחרי כללות העבודה זה חודש אלול, ימי הסליחות, ערב ראש השנה, ליל ראש השנה, עד לבוקר ראש השנה לפני תקיעת שופר, אם ניקח את כל מה שהיהודי כבר מכין את עצמו והגיע לשלב הזה, איך ייתכן שימצא עדיין במעמד מצב של מיצר? אם עשית כבר את כל ההכנה עד כאן, אז אתה לא אמור להיות כרגע במיצר, אתה אמור להיות במצב ש... שאתה כבר בתוך העניינים. ובפרטיות יותר, דיני ידוע, שבחודש אלול מאירים י' ג' מידות הרחמים. כתוב, הארי הקדוש כותב, שחודש אלול זה חודש מאוד מיוחד, אז זה הרי באה השאלה המפורסמת של אדמו"ר הזקן, למה הם לא ימי חג? חודש אלול היה צריך להיות כולו יום טוב, כי מאיר בו אורות עליונים כאלה, ועל זה בא המשל הידוע, שזה כמו המלך בשדה. אבל בכלל כותב הארי הקדוש, שחודש אלול זה חודש הקדושה האלוקית מלמעלה מאירה בו בצורה מאוד חזקה, י"ג מידות הרחמים מאירים פה. שגדלה מעלתן ביותר, המעלה של י"ג מידות הרחמים כידוע זה גילוי אור שלמעלה מסדר ההשתלשלות, גילוי אור מאוד עליון, עד שאינן חוזרות ריקם. המראה אומרת שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אני אגלה לך סדר תפילה, וכל פעם שאתם זועקים ומתפללים ומזכירים, י"ג מידות אינם חוזרות ריקם, זה פועל את כל העניינים, זאת אומרת מדובר כאן בגילוי מאוד מיוחד. והרי עניין זה, כשיש גילוי אלוקי כזה מיוחד של י"ג מידות הרחמים, הוא לא רק בנוגע להמשכה מלמעלה, זה לא רק אומר שמלמעלה מצד הקדוש ברוך הוא, יש עכשיו גילוי מאוד גדול, אלא גם בנוגע לפעולה באדם, זה גם בוודאי משפיע על הבן אדם שמצידו, הוא באמת יהיה לו עבודת השם בהתעוררות אחרת, כי הוא נמצא במצב של י"ג מידות הרחמים, כמו המשל של המלך בשדה, שאומנם המלך יורד לשדה, אבל זה המלך נמצא פה, אז ודאי שזה פועל על היהודי גם כן התעוררות מסוימת, שבוודאי פועלים מתעוררות בנפש האדם. ונוסף על ההתעוררות שנעשית בנפש האדם מצד התגלות י"ג מידות הרחמים מלמעלה, בנוסף לכך שאנחנו נמצאים בימים מיוחדים שמצד הגילוי האלוקי העליון יש כאן גילוי מיוחד של י"ג מידות, אז בוודאי שעבודת השם של יהודי בחודש אלול היא משודרגת, היא גבוהה יותר. בנוסף לכל זה ישנה גם ההתעוררות בנפש האדם שנעשית על ידי פעולתם של ישראל שתוקעים בשופר במשך כל ימי חודש אלול. חוץ מהגילוי האלוקי המיוחד שמאיר בחודש הזה, היהודי גם עשה משהו כל החודש, כל בוקר הוא תוקע בשופר, במיוחד לפי המנהגים של אלו שאומרים סליחות כל יום. זאת אומרת שעבודת השם מצד היהודי, העבודה שלו בחודש הזה היא עבודה שהיא שונה מכל השנה, היא מרוממת יותר מכל השנה. כדי איתה בטור, כמו שכתוב בטור, שהתקינו חזל שיהיו תוקים בשופר כל החודש. למה באמת תוקים בשופר? מה זה פועל? תקיעת שופר כל החודש? כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. זאת אומרת, השופר בעצם מעורר את היהודי בחודש הזה, זה הרי תפקיד השופר. היינו שתקיעת שופר פועלת באדם יראה וחרדה. כסיום הכתוב, כמו שהפסוק אומר, והעם לא יחרדו, מה יכול להיות שיהיה תקיעת שופר וזה לא יפעל על היהודי יחרדו? בוודאי שזה אמור לפעול יחרדו על היהודי. ויש להוסיף שעניין זה שתקיעת שופר פועלת באדם יראה וחרדה הוא הלכה פסוקה בתורה. זה לא רק שהפסוק אומר את זה בעמוס בצורה של תמיה, מה זה? זה יכול להיות שיהיה תקיעת שופר ולא יהיה חרדה. הוא אומר, יש הלכה פסוקה בתורה שאי אפשר להיות באופן אחר כלל. אם הטור כותב את זה בשולחן ערוך, שכל המטרה של תקיעת שופר זה כדי לעורר אצל עם ישראל את החרדה, אז זה לא רק שהפסוק אומר את זה בסגנון של שאלה. ברגע שזה נכתב בספר השולחן ערוך, זה הפך להיות דבר שקובע את המציאות. זה המציאות שנקבעה כשתוקים בשופר בחודש אלול, באופן כזה שאי אפשר להיות באופן אחר כלל. ברור שיהודי נמצא בבית הכנסת, שומע תקיעת שופר, אין ספק שזה נותן לו איזשהו דקדוק, אין ספק שזה פועל עליו משהו. והיינו שעל ידי תקיעת שופר מתעורר אפילו קל שבקלים, אפילו יהודי אפילו הכי פשוט, הכי קל, שומע את כל השופר, הוא נמצא בסיטואציה, אז הוא ברור שזה פועל אליו. איזושהי מחשבה, בכל אופן חודש אלול היום, איך אני מכין את עצמי, מה אני עושה, הפעולה הזו צריכה להזיז אותו, לקדם אותו. ולחת כמה וכמה מי ששייך לעבודה, אם הוא קל שבקלים, אז יכול להיות שיהיה לו איזה דקדוק, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אין לו, זה לא בלקסיקון שלו. אם יהודי ששייך לעבודת השם, יהודי שבא לבית כנסת, יהודי שמתפלל, אז הדבר הזה בוודאי מדבר אליו. אז בוודאי שהוא מזיז אותו. אז זאת אומרת, מדובר ביהודי שבמשך חודש שלם, הוא כבר כל יום שומע שופר, וכל יום מתכונן, מכין את עצמו לראש השנה, יודע שזה מתקרב, זה בעוד כמה ימים. והרי האמת הוא שכל אחד ואחד מישראל שייך לאיזה עניין של עבודה. כל אחד, עבודת השם שלו היא ברמה מסוימת. אז כל אחד בוודאי שמשהו אצלו פועל העניין. ונמצא שגם מי שעד ערב ראש חודש אלול לא היה במצב של התעוררות, גם אדם שנניח בחודש אב, חודש תמוז, עד שהגיע ערב ראש חודש אלול הוא היה קר, הוא לא דיבר אליו כלום. אבל ברגע שהשופר נשמע, אז מה שהנשמה שלו שייכת אליה, אז בוודאי שמשהו מתעורר אצלו. הנה בשמות תקיעת שופר מראש חודש אלול ואילך, הרי הוא מתעורר בתנועה של יראה וחרדה. זה הכל, הוא מביא את הפירוט כדי לשאול איך זה יכול להיות שבראש השנה בבוקר אומר היהודי, אני מרגיש שאני במיצר, והקריאה שלי מן המיצר קראתי. אתה במיצר? אתה כבר 30 יום נמצא בתוך התעוררות. מתוך התקדמות, אז אתה כבר מזמן יצאת מהמיצר. בראש חודש שלול יכולת לומר שאתה במיצר. אבל עכשיו אתה כבר באלף תשרי, אתה כבר לכאורה בתוך המרחב. ועוד זאת, חוץ מכך שיש שופר במשך כל החודש, שאין ספק שזה אמור לפעול את הפעולה, שמראש חודש שלול ואילך, אומרים בכל יום המזמור לדוד השם אורי ואישי. המזמור לדוד, דוד המלך אומר את המזמור, שמה הוא אומר? השם אורי, השם מאיר לי, השם אישי, השם מושיע אותי. כל יום אתה אומר את זה, פעמיים ביום לפחות, שאתה אומר היום, הימים האלה, הם ימים שבהם השם אורי ואישי.
אז זה נראה לי כמו דברי שבח, הקדוש ברוך הוא, שהשם הוא אורי ואישי, ואז הוא מבקש את מה שהוא מבקש.
הוא מודיע שעכשיו זה זמן, זה הזמן שאורי ואישי. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מאיר לי. היינו שבימים אלו נמצא כל אחד ואחד מישראל במעמד ומצב שהוויה מאיר לו, אורי, מאיר לו את הדרך אשר ילך בה, ולא עוד אלא שגם מושיעו ועוזרו לילך בדרך זו. ולאחרי כל זה, אתה נמצא 30 יום שמאירים לך את הדרך, ועוזרים לך להתקדם בדרך, ומשמיעים לך שופר שיורר אותך, ואתה שייך לאיזושהי עבודת השם, אז בוודאי שאתה התקדמת. אז אחרי כל זה, הרי בוודאי שכל אחד ואחד מישראל נמצא כבר במעמד ומצב של אחרי היציאה מן המיצר. במצב כזה, אחרי הכנה כזו, מן המיצר כבר יצאת לכאורה לגמרי. ואם כן, מהו העניין שבפסוקים שלפני תקיעת שופר אומרים מן המיצר דווקא? אז איך זה ייתכן שאחרי כל ההכנה, אתה אומר מצד האמת שזה מתאים לומר את זה כהכנה לתקיעת שופר, מן המיצר קראתי, אני נמצא במיצר. זה לא מתאים עכשיו. אז בעצם יש לנו כאן שתי שאלות הפוכות. שאלה ראשונה הייתה, אם אתה אכן מן המיצר, אז אתה צריך לצעוק, לזעוק. לא קראתי כאילו פעם וכזה קראתי. שאלה מצד שני, אם אכן קראתי, כי אתה כבר נמצא בתוך זה 30 יום, אז איך מן המיצר? אתה כבר מזמן יצאת מהמיצר? אז מה הפשט של הפסוק הזה, ומה מקומו להיאמר בסיטואציה הזו? זה פסוק שהוא נכון, הוא מתאים, אבל לסיטואציה אחרת. הוא לא מתאים לכאורה לסיטואציה הזו.
קודם משיח, אז אנחנו מיצר.
בוודאי, הכל תלוי יחסית למה. אבל אם אנחנו מדברים יחסית להכנה של יהודי, כרגע אנחנו מדברים הכנה של יהודי לקבלת מלכותו של הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ועל זה הוא עשה הכנה 30 יום, אז כמו הסיפור עם הרבי מנחם מנדל מביטב, שהתמנה לרב באיזה בית כנסת והגיע שמחת תורה, אז הקהל היה בבית כנסת הזה רגיל, שהרב יוצא להקפה, להקפות, והרב זה שאומר את הפסוקים של אתה הורית על הדעת. ובמקרה הזה, זה היה הרב, רבי מנחם מנדל, והוא יושב בחדרו ולא יוצא לקהל. וכל מה שהוא לא יוצא, לא מתחילים אתה הורית, לא מתחילים אתה הורית, לא הולכים להקפות, אז כולם מחכים. עובר זמן והוא לא יוצא, שלחו מישהו לדפוק לו בדלת, שהקהל לא מתחיל עד שהרב לא יפתח, לא יצא. אז הוא אומר שהוא לא יכול עדיין לצאת, כי הוא עוד לא הגיע להבנה של כל הפירושים והמשמעויות של אתה הורית על הדעת. יש לו, הוא מרגיש שיש לו דרך ארוכה, הוא כרגע עדיין בשלבי התבוננות בעניין, אז הוא עדיין לא מרגיש מוכן לצאת לעניין. טוב, הקהל מחכה שוב ושוב, עבר זמן, אמרו, אנחנו כבר חייבים להתקדם. אז שלחו עוד פעם מישהו לדפוק לו בדלת, אמרו לו שקוראים אותו לדין תורה. יש דין תורה? עכשיו, מה קורה פה? הקהל תובע אותך, אתה טוען שאתה לא יכול. בוא נלך לדין תורה ונראה מה קורה. הקהל רוצה להתקדם. טוב, הוא מוכן ללכת לדין תורה. ואז טען את טענתו, אז אם אני לא טועה, זה היה אדמו"ר הזקן, הפוסק, עדיין. אבל לא זוכר לגמרי בטוח. אבל אז אמרו לו, סיפרו לו סיפור, וזה מה שהביא פתרון. סיפרו לו סיפור על זוג זקנים, שהיו גרים במקום, בעמק, שיש כל החורף ביצות, וכל הזמן שוקע האוהל שלהם. והבית, ואי אפשר לעשות כלום, הכל בבוץ כל הזמן. עד שהגיעו להחלטה שאין ברירה, צריך לסחוב את כל הרכוש שלהם, ולטפס למעלה, ולתקוע את האוהל שלהם, בער למעלה, בער למעלה, המזג אוויר לא יהיה כזה בוצי, כמו שלמטה, שכל הגשמים מתנגסים למטה. וטוב, החליטו שזה מה שעושים. אז הם מרזו את המטלטלים שלהם, התחילו לטפס ולטפס ולטפס. הגיע באמצע הער, אז אחד מבני הזוג אומר, זהו, פה אנחנו עוצרים ופה אנחנו בונים. שני אומר, אבל תראה, עוד לא הגענו לפסגה, יש עוד דרך ארוכה להתקדם לפסגה, למה לעצור פה? אז מי שרצה להישאר במקום אומר, טוב, נכון שלפסגה לא הגענו, אבל מהבוץ כבר יצאנו. אז זה, ואותו דבר אמרו לו, את האופק של הפירושים, על, אתה רואה את הלדעת, אתה גם לא תראה עד סוף הלילה. כי התורה היא אין סוף, וגם כשתעמיק בזה יותר, אין ספק שתמצא עוד ועוד פירושים. אבל מהבוץ כבר יצאנו, אז צריך להתקדם. אותו דבר גם פה, בענייננו. אדם ודאי תמיד מרגיש שביחס למה שאפשר יותר, אנחנו עדיין במיצר. אבל ביחס ליעד הזה, שהוא צריך להתקדם ולהרגיש שהוא ראוי לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אז אחרי ההכנה של כל חודש אלול, אז הוא כבר לא נמצא במיצר. אז לכאורה, להגיד פסוק אחר, הפסוק הזה לא מתאים. כל תפילה אחרת, אבל הפסוק הזה לא מתאים. לכאורה. זו השאלה. אם כן, מהו העניין שבפסוקים שלפני תקיעת שופר, אומרים מן המיצר דווקא. יש לבאר זה כדי להסביר מה הכוונה מן המיצר. מן המיצר צריך להיות לזה משמעות הרבה יותר פנימית, שונה מהפשט של העניין. כל השאלה שלנו נובעת, כי אנחנו רואים את הפירוש מן המיצר במובן הפשוט שלו, אז אנחנו לא מבינים מה עושה ההרגשה והאמירה של מיצר אחרי כל ימי ההכנה. אנחנו צריכים להגיע למשמעות אחרת, פנימית, למושג מן המיצר. יש לבאר זה, על פי מאמר הזל, אמרה במסכת ראש השנה אומרת, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. מה אומרת כל שנה שבתחילתה נמצאים במצב של רשע? רשע זה עניות. רש. אם בתחילת שנה נמצאים במצב של עניות, שעוד מעט אנחנו נביא עוד 2-3 שורות את רשי, מה הוא מסביר שהיא רשע בתחילתה, לא מתכוונים עניות במצב הפיננסי. מדובר כאן בעבודת השם. אז כל שנה שהתחילה שלה היא במצב של רש ואני, מתעשרת בסופה. אז הסוף של השנה הזו תהיה בעשירות. שנאמר, מאיפה רואים כזה לימוד? מביאה גמרא את הפסוק שכתוב בפרשת עקב. מראשית השנה ועד אחרית שנה. המילה מראשית כתובה בתורה בלי א'. מראשית חסר כתיב. כשחסר א' במילה מראשית, אז אתה יכול לקרוא את המילה ראשית כאילו כתוב רש. לא מלשון ראש, אלא מלשון עניות. אז אם מראשית השנה, אם בתחילת השנה, בראש השנה, נמצאים במצב של רש, אז ועד אחרית, אז האחרית תהיה ברחמות. סופה שיש לה אחרית, אז יש לה אחרית, דהיינו, יש לה מטרה, יעד, שיש לך למה להמתין. הוא פירש רשי, רשי על הגמרא מסביר מה הפירוש רשע בתחילתה, שרשע מתחילתה, רשי מסביר מה הפירוש רשע מתחילתה, שישראל עושים עצמם רשין בראש השנה, היהודים עושים את עצמם עניים בראש השנה, לדבר תחנונים ותפילה. יהודי בראש השנה מתחנן לקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא מנקודת מקום והרגשה שהמתפלל הוא מרגיש את עצמו כמה הוא קטן, כמה הוא אפסי, כמה הוא רש ועני, ובצורה כזו הוא ניגש להתפלל. כעניין שנאמר, דומה לפסוק שאומר שלמה המלך במשלי, תחנונים ידבר רש. רש, אדם שמתפלל ומבקש, והוא עני ואין לו, הוא מתחנן. הוא מתחנן לדבר, כי הוא, כמו שאומרים, נמצא במצב שאין לו שום דבר, אז הבקשה שלו היא באמת בעומק הלב באמת. ככה, זה גמרא עם רש"י. הוא מבאר כבוד קדושת אדמור מהרש, בדיבור המתחיל תיקור לשנת תרכ"ח, רבי מהרש מסביר שזוהי המעלה לתפילת העני. כמו שנאמר, כמו שכתוב בתהילים, זה אני קרא והשם שומע. זאת אומרת, שאני, התפילה שלו, יש לה מעלה. שאדם בא ומבקש מנקודת מקום של עניות והתבטלות, אז התפילה שלו מתקבלת הרבה יותר, ולזה מתכוונת הגמרא, שהיהודי, התפילה שלו בראש השנה, היא מביטול. במילא, אם אנחנו הגענו להסבר, שהתפילה, כשהיא במצב של רש, יש לה מעלה, לזה הכוונה, וזהו גם העניין, למין המיצר קראתי. מן המיצר קראתי פירושו שכשהיהודים קורא ומתפלל, הוא מרגיש מיצר, הוא מרגיש שהוא בעניות, הוא מרגיש ביטול. זה הפירוש קראתי, נכון. זה שעבר חודש, זה נתן לי יותר הכנה להרגיש כמה אני כמה אני בטל, כמה באמת אני צריך להרגיש ככה. שהוא על דרך שישראל עושים עצמם רשים. זה כמו שהגמרא אומרת, שהיהודי מתפלל, עושה את עצמו רש, דהיינו שזה הגישה שלו לתפילה. ודווקא על ידי זה, נעשה ענני במרחב יודקי. כאשר אתה ניגש לבקשה שלך, מתוך תחושה של מיצר, תקבל הרחבה, תקבל השירות. זה בעצם דומה ללשון הגמרא, שראשית השנה ועד אחרית, יש לה אחרית טובה. שזהו עניין דמתעשרת בסופה. כמו שאמרנו, סופה שיש לה אחרית. הסוף שלה זה סוף שהיה כדאי לחכות לה. מביא כאן רמז מעניין, כתוב בספר מורה אור, ספר קבלה, ידוע, כתוב שם, דאחרית עם הכולל בגימטריה הכתר. המילה אחרית זה גימטריה של 621. זאת אומרת 620, 619, שמוסיפים את הכולל זה 620. כתר זה 620. אחרית, כשמוסיפים את ה... באחרית יש לנו תף וריש, שזה מיד בולט, ויוד, אז חסר לנו רק עוד יוד, אין? אז יש לנו א' וח', יש לנו 9. חסר אחד, מוסיפים את הכולל, 620. אז אחרית זה בדיוק עם הכולל כתר. שמה זה כתר? כתר זה שיא השלימות, הגדלות, המרחב של למעלה מסדר השתלשלות. שזהו עניין השירות בשלימות. היינו, אם מסתכלים בסדר הספירות, מהי הספירה שמראה על מרחב, על השירות, אז ידוע שיש ספירת התפארת, נקראת ספירה שיש לה מרחב והשירות, פאר. יש ספירת הבינה, שעליה נאמר שעתיק מאיר בבינה, גם ספירה שכתוב עליה, שיש עליה מרחב 50 שערי בינה, ויש את הכתר בעצמו, שהוא המרחב האמיתי. אז שאומרים שיש אחרית, יש מרחב, אז הוא אומר, לא רק השירות לספירת התפארת, או אפילו השירות לספירת הבינה, אלא גם השירות הכתר, בלי גבול. אז זה, אם הגישה של יהודי זה מן המיצר, היהודי ניגש להתפלל במצב של מרגיש רש, אז ענני במרחב, אז הוא מקבל גילוי רחב. אוקיי, אז בעצם קיבלנו איזשהו כיוון של הסבר, שמן המיצר הוא לא מראה שהיהודי הוא בעצם נמצא בנקודת אפס, כי הוא עדיין לא עשה כלום. להפך, היהודי מרגיש שהוא בנקודת אפס כתוצאה מההכנה שלו. הוא אכן הכין את עצמו ועבד על עצמו, ולכן הוא הגיע להרגשה האמיתית שהוא באמת במצב של המיצר הזה. צריך הכנה, הכנה בשביל זה. זה כמו שיש סיפור שהיה פעם אני והשיר הגיעו לצדיק. אז אני... נכנס לצדיק, אחרי כמה שניות, יצא החוצה, צדיק סיים לברך אותו והוא יצא. העשיר נכנס, ישב בפנים חצי שעה, ואז הוא יצא. ואז אני הרגיש משהו לא פייר, כאילו, מה, בגלל הכסף שלו, אתה יושב איתו חצי שעה, מה אני, בגלל שאין לי כסף, אז לכן אני צריך להיות בפנים כמה שניות, אז הוא לא התבייש, ביקש להיכנס עוד הפעם לצדיק, ושואל את השאלה הזו דוגרי, רגע, מה קורה פה? אה? כן, מה פתאום, למה אני כמה שניות והשיר ההוא, החצי שעה, אז הצדיק אמר לו פשוט מאוד, עד שהשיר מבין כשהוא אני, לוקח לי להסביר לו איזה חצי שעה. אתה מלכתחילה זה הנקודת מוצא שלך. אתה מלכתחילה נמצא במצב הזה, לא צריך לשכנע אותך בזה. השיר, הוא בא עם כל המרחב שלו, כאילו מי יודע מה הוא במעמד גדול. לוקח חצי שעה עד שהוא גם הוא מגיע להבנה שבעצם הוא אפסי, הוא כלום. על דרך זה גם פה. יש מנו מיצר שהוא בעצם כלום, כי הוא באמת לא עשה שום דבר. על זה שאלנו, אבל ידי הכין את עצמו חודש שלם. מה אנחנו אומרים? עד הרבה, נכון. אחרי שהוא הכין את עצמו חודש שלם, עכשיו באמת הכי מתאים שהוא הצליח להגיע לביטול האמיתי לקדוש ברוך הוא. ההתבטלות הזו באה לידי ביטוי באמירה הזו מן המיצר. אבל יש כאן שאלה מעניינת. הרי כל העניין מתבסס על לשון הגמרא, כל שנה שרשע בתחילתה מתאשרת בסופה, וביאור רש"י, איך רש"י הסביר את הגמרא. מה הבאנו את רש"י? ציטטנו את לשונו קודם, על המילים שרשע בתחילתה, מה אמר רש"י? שישראל עושים עצמם רשים. אז זה נדייק לכאורה בדברי רש"י. כשאומרים ישראל עושים עצמם רשים, זה נשמע שמצד האמת הם לא באמת מרגישים והם באמת רשים. זה רק עושים עצמם רשים. האם זה הכוונה? בואו נראה את הדיוק השאלה. והנה, בפירוש שנה שרשע, על המילים מהגמרא שהבאנו, שנה שרשע בתחילתה, מדייק רש"י, איך רש"י הסביר את המילים האלה, שישראל עושים עצמם רשים. זה היה לשון רש"י. שמלשון זה משמע, אם נדייק בדברי רש"י, איך היינו יכולים להבין את משמעות דבריו, שבאמת אינם רשים, שבאמת הם לא באמת בטלים, אלא שעושים עצמם רשים על ידי עניין הביטול. זאת אומרת, הם מבטלים את עצמם, הם מתאמצים בעניין כדי להרגיש בטלים. זה מה שרש"י אומר. הוא מבטל את עצמו. אם כך, הרי קישרנו את הגישה הזו לפסוק מן המיצר. אמרנו שמן המיצר זה הכוונה היא הביטול. והרי שאלנו, מה הוא נמצא במיצר? הרי הוא אחרי חודש שלם. עושים עצמה מיצר, אותו דבר. נכון שאחרי חודש שלם, נראית לשם. ועל פי זה יש לבאר כאן גם בעניין של דמין המיצר. שלעמיתו של דבר, לאחרי עבודת החודש אלול, אם נעשה חשבון, יהודי שכבר חודש שלם, שומע שופר ואומר לדוד השם מורי ואישי, ואמר סליחות, ועשה את כל ההכנה, אז לעמיתה של דבר, אם אני אשאל, היהודי הזה הוא בנקודת התחלה, או שהיהודי הזה כבר התקדם בעבודת השם שלו. אז לכאורה באמיתו של דבר, כבר יצא מן המיצר, כנ"ל. אלא שמצד, מצד עניין הביטול, שעושים עצמם ראשים, אבל יהודי מבטל את עצמו. אדרבה, ככל שהוא עובד יותר, הוא יותר רואה את המרחק של האופק, ויותר מבין כמה הוא קטן. ככל שהאדם יותר מבין את גדלות הבורא, ככה הוא יותר מבין את שפלות האדם. אז במילא אותו דבר, אם אני אסתכל על האדם, על עצמו כלפי עצמו, ואמדוד את העבודה שלו כלפי עצמו, הוא אחרי חודש שלם של עבודה. אבל אם אני אמדוד את העבודה שלו כלפי המטרה, אז הוא אומר, אני באמת מרגיש, נעשה את עצמי קטן, לא מסתכל שהסתקתי כבר כך וכך. עדיין אני כלום, מה פרוש אתה כלום? יחסית למצב האמיתי, אני באמת כלום. זה נקרא עושים, זה הרש"י מתכוון, עושים עצמם ראשים. זה לכאורה יהיה התשובה למה אומרים מן המיצר דווקא עכשיו, לפני התקיעות. שמן המיצר זה מצב של עושים עצמם ראשים, אחרי שאומנם הוא בפשטות יצא כבר מן המיצר, אבל הוא בכל זאת, הוא עושה, הוא מבין שהוא צריך לבטל את עצמו. ככה לכאורה הם יכולים להזמין. אמנם ביור זה אינו מספיק. למה? תכיוון שהעבודה צריכה להיות עבודה פנימית ואמיתית, הרי כל מה שנדרש מיהודי, הוא צריך באמת לעבוד, שמה שהוא אומר, מה שהוא מרגיש, זה לא כי צריך. יש יהודי ששואל אותו, מה שלומך? הוא אומר, צריך להגיד ברוך השם. כן? אז מה פה שצריך להגיד ברוך השם? אתה מודה להשם או שאתה... טוב, יש איזה טקסט כזה שצריך להגיד ברוך השם. הרי אם אתה אומר ברוך השם, אמירה שלך צריכה לבוא מתוך שאתה באמת מרגיש להודות לקדוש ברוך השם. לא כי צריך. אתה דבר גם פה. האם המין המיצר הוא כי צריך להרגיש מן המיצר, אז אני מרגיש מן המיצר, או שאני באמת מרגיש שזה מצבי. מכיוון שהעבודה צריכה להיות עבודה פנימית ואמיתית. הרי גם העניין במין המיצר צריך להיות לא רק באופן שבאמת כבר יצא מן המיצר, ורק עושה עצמו כמו שהוא במיצר. עושים עצמם ראשים. זה לא שאתה עושה, אתה אומר מן המיצר בקריצת עין. אני במיצר, ואז יש לו קריצת עין כזו. אני באמת, אל תסתכל ככה, אני כבר חודש עליהם מתעורר ב-4 לפנות בוקר, ואומר סליחות, אני שומע שופר כל יום וכו'. אבל זה הסדר שבראש השנה צריך להרגיש מן המיצר. לא, זה לא מבטא עבודה אמיתית ופנימית של יהודי, אלא זה צריך להיות באופן פנימי ואמיתי. הוא באמת צריך להרגיש שאני עדיין לא התחלתי, אני עדיין במיצר. אבל זה נשאל את השאלה. שהוא באמת במעמד או מצב של מיצר, ולא מובן. איך אפשר שלאחרי כללות העבודה לחודש אלול, עד קודם תקיעת שופר, יהיה עדיין במעמד ומצב של מיצר באמת? איך יכול להיות שניקח את האמירה הזו באמת? לא כי כך כתוב בטקסט בסידור. זה מה שצריך לומר, אז אני אומר כרגע מן המיצר קראתי. לא, אני אומר את זה כי כך אני מרגיש כרגע. צריך להיות הרגשה אמיתית. איך ייתכן שאדם אחרי כל העבודה של חודש אלול, הוא באמת, זה מה שהוא מרגיש, שלכן אומר באמיתיות ובפנימיות מן המיצר. מצד שני, אתה באמת מרגיש מן המיצר? רגע, אז אם אתה באמת נמצא מן המיצר, אז מה הייתה צריכה להיות המילה הבאה אחרי המילה מן המיצר? לא קראתי. אלא אם אתה באמת נמצא במיצר? זעקתי, צעקתי. וביחד עם זה, ביותו במעמד ומצב של מיצר באמת, אומר מן המיצר, קראתי, קריאה בלבד, משהו פה לא מסתדר. הפסוק הזה, הסגנון הזה, שני הפכים שלא עובד ביחד. מה הפשט במילים האלה? אז בעצם, העצמנו את השאלה. פתחנו בשאלה, שינו לענות עליה, אמרנו זה תשובה טובה לניסיון, אבל לכאורה זה לא מניח את הדעת. איך יכול להיות שהתחושה תהיה אמיתית אחרי עבודה, אדם שהרוויח מיליון דולר, שירגיש שאין לו כלום, שהוא כמו הקבצן ברחוב. יכול להרגיש ביחס למיליונר הכי גדול בעולם, אני מפצח גרעינים. אבל באמת הוא מסתובב... כאדם שיש לו מיליון דולר. פה אנחנו אומרים לו, תסתובב באמת שאתה קבצן. רגע, אם אני קבצן, אז אני זורק, תן לי. לא, אני קראתי. איך שתי התחושות האלו הולכים ביחד? ולהבין זה, כדי להבין מה קורה פה. סוף, אז אנחנו נכנסים פה קצת לעניין יותר פנימי, כדי לקשר את זה לעניינים. כנס לפחות קצת כמה שורות. ולהבין זה יש להקדים תחילה המבואר במאמר הנ"ל. אנחנו הבאנו את המאמר שהרבי הקודם, אחרי זה הבאנו את המאמר של הרבי מערש, כן? וכאן הוא אומר, בוא נראה את המאמר של הרבי מערש בתף ריש חף חת, נדייק כמה נקודות במאמר ההוא, כדי להבין מה קורה. יש להקדים תחילה המבואה במאמר הנ"ל בעניין תפילת העני. רבי מערש הרי קישר את זה לתפילת עני, מביא את הפסוק זה אני קרא והשם שמע. תכתיב בי, כתוב על אני, תפילה לאני כי יעטוף, ולפני הוויה ישפוך שיחו. אני יש לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא, הוא ישפוך שיחו. ישפוך שיחו פירושו, הוא שופך את מה שיש לו לומר. יש לו על הלב, יש לו מה לומר. כמו שאומר, ריבונו של עולם, חכה, יש לי מה לומר. יש לי טענות. יש לו טענות. מה הטענות שלו? יש לו טענות צודקות. מה הטענה שלו? ששיחו הוא לשון תערומת. כשכתוב, יש לי שיחה איתך, כשמישהו אומר לך, בוא בוא, יש לי איזה שיחה, יש לי מה לדבר איתך, מה אתה מבין? שהוא לא בא כי הוא רוצה לתת לך פה איזה מתנה. יש לו שיחה איתך, פירושו שיש לו, יש לו איזה שאלה, יש לו משהו שמעיק על ליבו, והוא רוצה לפתור איתך איזה עניין. אם אני יש לו שיחה עם הקדוש ברוך הוא, אז כנראה שיש לו תערומת מסוימת. שיש לה אני תערומת על הקדוש ברוך הוא. יש לו תערומת. מה התערומת שלו? למה צריכו לסבול צער ויסורים בקבלת פרנסתו מהעשיר? ולמה ריבונו של עולם קבעת את הסדר שאני צריך לקבל כל יום נדבות מהעשיר, וככה הוא חי ונהנה ומתפרנס. העשיר מקבל את הפרנסה שלו בצורה ישירות מהקדוש ברוך הוא שלב אחד קודם. אז אני יש לו תרומת. למה זה בצורה כזו? כאילו זה לא פייר. למה אני צריך לקבל מהעשיר? יש לו תרומת. הוא לא מבין את התוכנית מגירה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אין ספק שהקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה זה מתוכנן, מסודר, ואם היינו רואים את המאחורי הקלעים, היינו בוודאי מסתכלים אחרת על כל העניינים, אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אז אנחנו שואלים, למה עשה השם ככה? הוא מבאר, מסביר שם הרבי מהרש, שאני מצידו, שהוא בא בטענות, מבינים אותו. הוא באמת מרגיש סוג ב', למה הוא צריך לקבל את פרנסתו דרך העשיר. אבל מה באמת נקודת הדברים פה? שבאמת יש בזה כוונה עמוקה, למה נבראו עניים. זה שבפועל בעולם, העולם בנוי בצורה כזו, שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים שהם יהיו עניים, וכל ההשפעות שלהם יבואו מהעשיר, זה תוכנית עם סוד, כוונה עמוקה, וזה לא התחיל כאן, בין העני והעשיר פה בעולם הזה. העני והעשיר פה בעולם הזה, זה כבר ביטוי בסוף התהליך של תוכנית אלוקית שקיימת עוד בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים. העני בתלות שלו מייצג איזושהי בחינה עליונה שהיא בתנועה הזו של עני, והעשיר בהשפעה שלו מייצג איזושהי נקודה עליונה שאם בא לידי ביטוי בתנועת הנותן. והיינו משום דקן וסד למעלה בכל סדר ההשתלשלות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה באופן שכל סדר ההשתלשלות, מהנקודה הראשונה, מהגילוי הראשון, דרך כל העולמות, דרך כל הספירות, כל ההשפעות בסדר ההשתלשלות עובד בצורה כזו, שהוא בדרך משפיע ומקבל. כך זה עובד. הוא יכול לעשות את כולם שטנץ אחד. יכול לעשות את כולם אותו דבר. כולם מקבלים ישר אותו דבר. או כולם עניים, או כולם עשירים. אבל הקדוש ברוך הוא קבע שסדר ההשתלשלות של העולם יעבוד בסגנון כזה שכל דבר יורד לעולם בצורה שיש משפיע, יש מקבל. יש משפיע יותר נמוך ויש משפיע יותר גבוה. יחסית למשפיע יותר גבוה, אז המשפיע יותר נמוך הוא בעצם גם מקבל. רק הוא נקרא משפיע ביחס למי שנמצא מתחתיו. אבל ככה זה סדר עובד. כמו מביא דוגמאות מהספירות. כמו מבחינת זהי רמפין ונוקבה דאצילות. נראה בעולם האצילות את המידות לעומת ספירת המלכות. אנחנו יודעים שכל השש מידות יחסית לספירת המלכות. איך זה עובד? שהשש מידות נקראים משפיע, וספירת המלכות נקרא מקבל. שבחינת זה רמפין הוא משפיע, ובחינת מלכות הוא המקבל, זה כמו בנפש האדם. מלכות בנפש האדם זה כוח הדיבור. זה רמפין בנפש האדם זה הרגשות. אז אדם מדבר, מה הוא מדבר? מה שאתה שופך לתוכו. דיבור חייב להכיל, לקבל משהו ממקור יותר גבוה, מרגש, או אולי אפילו משכל, ששופכים לתוך הדיבור רגשות או תובנות, ואז אתה מדבר. אז הדיבור הוא משפך, שהוא מקבל את כל מה שהוא מקבל, ממה שנמצא מעליו. ועל דרך זה למעלה יותר. אם נטפס יותר גבוה, נלך בשלושת הספירות הראשונות, חוכמה, בינה, דעת. האופן איך ספירת החוכמה קשורה לספירת הבינה, זה באופן שספירת החוכמה זה הנקודה, הוא המשפיע, וספירת הבינה היא המקבל. החוכמה נותן את הנקודה, והבינה מקבלת את הנקודה ומרחיבה אותה. אז זה גם כן באופן כזה, ובבחינת חוכמה ובינה, הוא גם כן בדרך משפיע ומקבל. שחוכמה נקראת אב, שהיא בבחינת משפיע לבינה, שנקראת הם, אז הבינה נקראת אמא, אמא זה מקבל, והחוכמה נקרא אבא, אבא זה משפיע, מבחינת מקבל. וכן הוא למעלה יותר, ואם נעלה עוד יותר גבוה, למעלה מסדר המשתלשלות, למעלה מעל הספירה, זה גם עובד בצורה כזו. מבחינת הכתר, בכתר יש גם כן פנימיות הכתר, וחיצוניות הכתר, שיש בו בית הבחינות העתיק ועריך. העתיק ועריך זה גם עובד באופן כזה שהעתיק, פנימיות הכתר נקרא משפיע, ועריך, חיצוניות הכתר, נקרא מקבל. ועד עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה, כל סדר ההשתלשלות עובד באופן כזה של משפיע ומקבל. ככה זה הולך עד לדרגות הכי הכי גבוהות. למה זה צריך להיות כך? מה הסדר כך? אז אנחנו נראה הלאה בעזרת השם. נעצור בדיוק בנקודה הזו. עצרנו בנקודה שאני, יש לו טענה, יש לו שיח עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבינים את הטענה שלו, אבל מצד שני אנחנו יודעים שהסיבה למה זה קורה, כי זה הסוד של תוכנית הבריאה.
זאת אומרת טענה ונשמע.